אז אנחנו היום צריכים לנסוע קצת להודו, בעזרת השם. בשבוע הבא, נראה לי זה פעם אחרונה, נכון? אני לא יודע איך נעשה את זה, כי זו סוגיה גדולה. בעזרת השם יהיה לנו את חוכמת הצמצום, נראה איך להצטמצם שם. אז אנחנו בסמך, איך לא תחלש אמנתך? אנחנו ראינו שאנחנו סופרים לבריאת העולם 5782 שנה לבריאת העולם, נכון? זה נכון להיום. אומר לו המלך, זה מאוד יפה שיש לנו מסורת ויש לנו זה, אבל איך לא תחלש אמנתך במניין לבריאת העולם על ידי מה שיסופר על אנשי הודו, כי יש להם מסורת ומנהגים הקיימים לפי מה שהם חושבים לברור אלף אלפי שנים. זאת אומרת, לשיטתם, בוא נגיד, לפי מה שהוא אומר, זה בערך מיליון שנה, נכון? אלף אלפים זה מיליון שנה. הם טוענים שיש להם מסורת מסודרת במשך כל הדורות. בריאת העולם הייתה לפני אלף שנים. כמו שאנחנו סופרים לבריאת העולם, גם הודו סופרים לבריאת העולם, רק להם זה יצא מיליון שנה. האם זה לא מחליש את אמונתנו? כי אנחנו טוענים שאנחנו מאמינים משה רבינו, והכל לפי משה רבינו, זה בסדר גמור. ויש לזה אולי גם קצת הוכחות, כמו שהוכחנו. אבל להודו סופרים בצורה מסודרת, מדעית, לפני מיליון שנה נברא עולם. האם זה מחליש אותנו, או שאנחנו לא סופרים את זה? זו השאלה. אני רוצה בכוונה לקרוא את סמך א'. כתוב פה דברים שהם... כדרכו של הכוזרי, דברים קצת מוזרים, אבל מאחורי הקלעים מסתתר פה משהו מאוד מאוד חשוב, גם להיום. מקווה שנצליח להגיד דברים, דברי אמת, ולא להחריף מדי את הדברים. הוא אומר פה ככה בסמך א', דבר זה היה מחליש את האמנתי, אילו הייתה לאנשי הודו במניין זה שיטה מקובלת או ספר שהסכימו עליו כל העם ללא מחלוקת. אבל דבר כזה איננו איתם. זאת אומרת, אם כל ההודים היו עומדים סביב ספר, סביב מסורת אחת, זה באמת היה מחליש אותי. אבל מה לעשות שזה לא המציאות? להפך, האומה המחזיקה בבניין ההוא היא אומה שאין איתה מסורת. באבן תיבון, אני לא יודע אם יש פה למי שאבן תיבון, באבן תיבון לא כתוב אין איתה מסורת, אלא כתוב אומה מופקרת. מה הכוונה אומה מופקרת? בגלל שלא יודעים לספור את הנברא העולם הזה מופקרים? מה הכוונה מופקרת לפי אבן תיבון? ואין אצלה ברור עניין לעמיתו. למה הכוזרי אומר ככה? הם אומרים לך שהם ספרו, וזה מה שיצא להם. בסדר, זה שמחלוקות. הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, מיליון ושתיים, מיליון ושמונה, 900,000. לא משנה, יש כמה כיוונים. למה לבוא ולכסח את האומה הזאת ולהגיד, אין איתה מסורת, לפי אבן תיבון, זאת אומה מופקרת? תגיד עניינית, שאתה חושב שהחשבון שלהם יש שם איזה טעות, יש שם איזה משהו לא רציני, לא מקצועי, תסביר עניינית, מאלף ועטף, איפה הטעות, וממילא זה ישכנע. פה רואים, רבי יהודה הלוי הוא לא בא לשכנע. הוא בא ואומר, זאת אומה מופקרת, אין איתה מסורת, ולכן אני לא לוקח אותם ברצינות. מה הוא אומר פה? מה הכוונה אומה מופקרת, בלי מסורת? בדבריהם על המניין מתכוונים הם רק להכעיס את בעלי הדתות. זאת אומרת, שהם אומרים שלפני מיליון שנה נברא עולם, הם לא מדעיים, הם רק באים לעצבן את בעלי הדתות. מאיפה אתה יודע את זה? תוכיח את זה, תביא הוכחות. מאיפה אתה יודע שכל מה שהם אומרים זה פסבדו מדעי, זה סתם המצאות, זה רק בשביל לעצבן? מאיפה אתה יודע את זה? כשם שהם מכיסים אותם בפסלי אליליהם ובלחשיהם ובתחבולתם, המועילים להם לדעתם. זאת אומרת, רבי יהודה הלוי פה בא ואומר, ההודים האלה עובדים על כולם, עובדים על עצמם, עובדים על כולם. כמו שהם עובדים עבודה זרה, הם עובדים על כולם. ככה גם כשהם סופרים לבריאת העולם, הם עובדים על כולם. מי סיפר לך שזה נכון? תוכיח. בזים הם לכל האומרים כי יש באדם כתבי קודש מת האלוה. טוב, זה יכול להיות שזה עובדה כבר. מי שמדבר על אלוקים בבודה, בזים לו. אין כתבי קודש אצל הודו. מעניין, למה לא? למה הודו וכתבי קודש זה כזה סותר? והם עצמם אין להם כי ספרים מועטים. חפשו בהודו, יש שם ספרים מועטים שחיברו יחידים מבני אדם. אין שם איזה תנועה של ספרות חובקת דורות, אנשים שכותבים ומנסים לברר ומנסים להבין. מועט מאוד הספרים שקיימים שם, וגם הספרים שקיימים אשר יאמין בהם רק מי שדעתו קלה. ספרים אשר אין מדרגתם כי אם ככתבי הצטגננים, והם כוללים תאריכים של רבבות שנים, או כספר עבודת האדמה הנבטית, בו הוזכרו שמותיהם של יאן בושד וציגרית ודובנה, שלדברי הספר היו לפני האדם הראשון. טוב, נסביר קצת מה, סתם פשט, מה הכוונה פה. מה הכוונה ספרים שיאמין בהם רק מי שדעתו קלה? אני חושב שזה לא אנשים טיפשים. מי שדעתו קלה זה לא אנשים טיפשים. כי הספרים של ספר עבודה הנבטית וכל זה, זה לא אנשים טיפשים. אלא, דעת קלה, הכוונה, שיש שני סוגים של אנשים. שניהם נראים מאוד מאוד חכמים. כלפי חוץ, תדבר איתם מאוד חכמים. אבל יש הבדל עצום ביניהם. מה ההבדל? שאלה מי מנהל את מי. יש בן אדם שהוא באמת חוקר בשכל, מנסה לברר, מנסה לראות, בודק היסטורית מה היה, מה חשבו פעם, איפה היו הטעויות שלהם, מה חושבים היום. הוא מנסה עם השכל לברר את האמת. זה בן אדם שדעתו כבדה. מי שמנהל אותו בחיים זה הדעת שלו. אבל יש אנשים שהם מאוד מאוד חכמים, אבל הם כבר מראש, לפני שהם התחילו לחשוב, הם כבר סימנו את המטרה. מי סיפר להם שזאת המטרה? ברגש, ככה נראה להם. ואחר כך, כדי להוכיח את מה שהם כבר נעלו בתוך הלב שלהם, כי זה ברור, הם עכשיו יכולים להביא המון 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 הוכחות מכל הכיוונים שהם צודקים. אז הם אנשים חכמים מאוד, אבל דעתם קלה. בהכרעה, מה נכון, מה לא נכון. בוא נבדוק, בוא נחפש, בוא נחקור את האמת. הדעת שלהם אין לה מילה להכריע ולהגיד אם זה נכון או לא נכון. אלא הם מראש סימנו, אתם יודעות שעושים תחרות כלי על המטרה, יש שתי אפשרויות איך לפגוע בול במטרה. שיטה אחת, להתאמן הרבה שנים, אתה פוגע בול במטרה. אתם יודעים מה זה מטרה? עיגולים, עיגולים, עיגולים. יש עיגול קטן בפנים, צריך לפגוע את החץ בפנים. ראיתם את זה פעם? אז כדי לפגוע במטרה יש שתי שיטות. שיטה אחת מאוד קלה, שיטה אחת מאוד קשה. שיטה קלה, הקשה, זה להתאמן, לפגוע בול. מה השיטה הקלה? אתה רוחץ, ואז מביא מכחול, ומסמן עיגולים מסביב. ואז אתה פוגע בול במטרה. נכון? זו שיטה מאוד קלה, מאוד נחמדה. גם האנשים האלה שדעתם קלה, זה לא קשור לאנשים דעתם קלה. אל תחברו את זה, זה לא קשור לעניין. אני רואה פה שזה פה ברקע. לא קשור. פה מה שכתוב דעתם קלה, פירושו של דבר, שהם חיים את החיים, לא מעניין אותם בכלל מה השכל אומר, לא מעניין אותם לחקור, הם כבר החליטו, הם הגיעו ארוזים מהבית, ועכשיו כל ההסברים שהם מסבירים, המון המון הוכחות וסברות וכיוונים, זה כדי להוכיח את המושכל הראשון, שמי אמר שהוא נכון? מישהו אמר שהוא נכון. זה נקרא דעתם קלה. הם יכולים להסביר שהאדם הראשון, הרב שלו היה ינבושד, ויש להם כל מיני הוכחות לזה, מפה ומשם ומכאן. אבל מי סיפר לכם שצריך ללכת לכיוון הזה? הרבה פעמים שאתה מדבר עם בן אדם, זה מאוד מאוד מטעה. מאוד מטעה. יש בן אדם שמדבר ומוכיח, ויש לו המון הוכחות למה שהוא אומר. אבל כשאתה מקשיב טוב טוב טוב, אתה רואה, הוא בכלל לא קשוב. אתה מנסה לדבר איתו, אתה לא יכול להכניס עיקה. אתה מנסה להגיד לו, רגע, תביא את ההוכחה הזאת. למה אתה הגעת למסקנה? אפשר להגיד למסקנה ליד, וההוכחה היא גם לא לגמרי. הוא בכלל לא שומע, אתה מדבר איתו. הוא כבר נעול, הגיע הרוז שהוא שמאלני, פוסט מודרני, לא משנה. הוא הגיע הרוז כבר עם איזה אג'נדה, זהו. זאת האג'נדה, זה לא זז. עכשיו הוא מאוד כישרוני, אז הוא יכול להביא מלא הוכחות כדי לבדוק אם אפשר להוכיח את זה מפה, אפשר אולי להוכיח את זה משם, אפשר להוכיח את זה מכאן, אפשר לקחת גמרות להוכיח את זה, אפשר לעשות מה שרוצים. אבל אתה כבר החלטת מראש, זה נקרא פה בכוזרי, דעתם קלה. מאיפה הוא יודע שבהודו התרבות היא בלי ספרים, מי שיש לו ספרים הם בזים לו. למה לבוז לבן אדם שיש לו ספרים? אתה רוצה לחלוק, תחלוק, בכבוד. למה לבוז? למה לייצר איזה בוז פנימי שאתה לא יכול לסבול? אנשים שמפתחים תרבות, אנשים שמפתחים ספרים. למה דעתם קלה? אז אם אני מסכם פה מה שכתוב בסמך א', רב יהודה לוי בא, לוקח תוש ושם איקס אחד ענק על הודו. אין מה להתייחס אליהם בכלל. עזוב, אני לא מתייחס. למה? אין להם מסורת, הם מופקרים, כתוב באבן תיבון. הם בעצמם לא יודעים אם לספור או לא לספור מה שהם סופרים, זה מחלוקות פנימיות. מאיפה זה מגיע? הכל הצגות. הם לא מדעיים ואין להם שום מסורת. זה הכל הצגות נגד התרבויות שסביבה. נכון? כמו שהם עובדים עבודה זרה, הם עושים הצגות, ככה גם הם עושים הצגות עם המספר של העולם. הם לא באמת מתכוונים לזה. הם לא כותבים ספרים, הם מזלזלים במי שכותב ספרות, הם מזלזלים בשכל, הם קלי דעת, כל זה עוד. מה הוא מתכוון להגיד פה בדבר ה... יכול להיות שזה נכון מה שכתוב פה, אני לא מתווכח עם הנתונים, אבל הוא מנסה לצייר פה את הודו ממקום מאוד מאוד מעניין, שצריך לנסות לפתוח את התודעה שלנו כלפיו. למה שיווצר עם שבז לתרבות, בז לספרות, בז לספר מאלוקים, ויש לו גם איזה קרב מאסף כזה מאחורי הקלעים שמנסה לעשות הצגות, הוא בכאילו עובד עבודה זרה, הוא בכאילו סופר לבריאת העולם. על מי אתה עובד? למה אתה עושה את זה? על מה אתה בא לחפות? בן אדם שעושה תרגילים כאלה, זה בטח תרגילים חצי מודעים, חצי לא מודעים, הוא מנסה לברוח מאיפשהו. מאיפה הם בורחים? מה מניע תרבות להיות כל כך אנטי תרבות, אנטי שכל, אנטי ספרות, אנטי אנשים שקשורים לאלוקים, מה כל כך מאיים עליהם? אז הכוזרי פה רק כותב את הריקושטים, את התופעות לוואי של התרבות של הודו. אני מנסה, דרך מה שהוא כותב, לנסות להתחקות ולהבין מה עומד פה מאחורי הפסקה הזאת. ואני חושב שזה קשור להרבה הרבה דברים. היום התרבות שלנו מאוד יושבת על דברים שמגיעים מהמזרח ומקומות כאלה של הקשבה פנימית, הקשבה עצמית, להקשיב ללקוחות הפנימיים שלי. כל זה מגיע מהודו, זה לא מגיע מאירופה. אירופה לוקחת מהודו ומהמזרח כל מיני יסודות שנמצאות בתרבות שלנו. אז צריך פעם אחת לקחת את הודו, לשים על השולחן ולנסות להתבונן מה הם מחפשים. וכמו הרבה דברים בעולם הרוחני, מה שמעניין בעולם הרוחני זה שהתוצר מדף יכול להיראות מאוד נחמד, עמוק, מזמין, רציני. אבל אם מבינים מה המטרה, לאיפה הכל חותר אצלהם, מאיפה הם הגיעו ולאיפה הם מנסים להגיע, אז זה קצת מסדר לנו את המחשבות ומחסן אותנו מול התורה, אני לא יודע אם לקרוא לזה אפילו רוחנית הזאת, של הודו. אז ננסה לראות פה את הדברים. ברוך אתה, אדוני, שכל יום פה. מה שמיוחד בהודו, אם אין להם ספרות והם בזים לכל מי שחושב, פירושו של דבר שהם לא מתקדמים לשום מקום. נכון, איך אנשים מתקדמים? כי אנחנו, אני לא חשבתי שאני יודע את האמת, אני מנסה לברר מה שאני יודע לברר, אלה שלפניי בררו את מה שהם בררו, ואני כגמד על גבי ענק לוקח את החיים ומנסה לקדם אותם, להוביל אותם, לשנות דרכי חשיבה, לנסות לראות אולי ככה זה לא מספיק, אולי נבוא מפה, אולי נבוא משם. בהודו אין את זה. אין ספרות, פירושו של דבר, יש פה מוות ברצון שלהם ללכת ולהתפתח. מאיפה זה מגיע? יש עוד עם בעולם שאין שם התקדמות, זה בסין. סין לפני, עד שהם לא החליטו שהם פותחים את החומה הסינית, סין זה עם שבמשך אלפי שנים חי את עצמו, טוב לו עם עצמו. אין שם שערות, אין שם עליות, אין שם ירידות. למה? כי הם חיים בתוך חומה, לא מעניין אותם מה קורה בחוץ, לא מעניין אותם מה קורה בתרבות. שום דבר לא מאיים עליהם, שום דבר לא מכריע אותם, אין דברים יותר משתלמים, פחות משתלמים. אתה סגור, אטום בתוך עצמך, טוב לך עם זה. לא חסר לך כלום, הכל בסדר, זה סין. אבל הודו, הם כן מכירים את העולם, כן מכירים תרבויות. מה גורם להם להגיד, לא רוצים להיות חלק מהשטף המתקדם, החושב, המתפתח? אז כדי להבין את זה צריך טיפה להרחיב את הדברים. אנחנו עכשיו נדבר קצת היסטוריה, אבל זה לא סתם היסטוריה, זה קשור מאוד פה לכוזרי. העולם עבר הרבה שלבים, אבל אחד השלבים הקריטיים שהעולם עבר זה המעבר מעבודה זרה לדתות. אני רוצה קצת להסביר את הדברים, כי זה מאוד יעזור לנו להבין פה את הודו. מה קרה בזמן עבודה זרה? בזמן עבודה זרה, למה זה קרה? אי אפשר עכשיו להסביר את הכל, אבל לפחות נתאר את המצב. באדם שעובד עבודה זרה, מה זה לעבוד עבודה זרה? עבודה זרה זה אומר שיש מלא אלים בעולם. למה יש מלא אלים בעולם? כי כשאתה הולך ברחוב ופתאום יש ברק בשמיים, איך יש ברק? כנראה האל של, לא יודע, של החשמל התעצבן, והוא יצר את מה שאתה רואה. טוב, ואחרי זה יש פתאום בום. היום קוראים לזה רע. למה יש בום? כי יש אל אחר של לא יודע מה, שעכשיו הוא התעצבן. ואחר כך יורד גשם. למה יורד גשם? יש עוד איזה אל שיתעורר פתאום. ואחר כך אתה הולך, אתה פתאום נופל. למה אתה נופל? כל העולם, אל תחפש איזה מכנה משותף, איזה כלל הגיוני שעומד מאחורי כל התופעות. כל תופעה, אתה מסביר אותה עם איזה הסבר נקודתי. זה בגלל האל הזה, והוא בגלל האל ההוא, זה בגלל פה וזה בגלל שם. יש בזה משהו שנראה לנו היום מאוד מאוד פרימיטיבי, מאוד עתיק, נכון, אבל יש בזה גם צד מאוד אותנטי. מי שחי את זה, אז הוא חי כל רגע, כל רגע אצלו, לא מעניין אותך מה המכנה המשותף של כל הרגעים. אלא כל רגע הוא אל בפני עצמו. כל רגע הוא חשוב. דרכו אתה יכול להגיע למקומות מאוד מאוד עמוקים, לחוויות, לאקסטזות מאוד מאוד גדולות. פתאום יש ברק, אז זה מחבר אותך לאיזה אל, שאתה יכול עכשיו ללכת ולעבוד אותו, כי אתה מפחד ממנו, כי אתה לא משנה למה, ואתה יכול דרך איזה רגע לחוות חוויות מאוד 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 גדולות. אבל העולם הנאור, מתישהו, זרק את העבודה זרה. זה לא רק העולם הנאור, זה חז"ל. הלכו וביטלו את יצרד העבודה זרה, ככה הגמרא אומרת. וממילא העוצמות, האקסטזות האלה של לחוות את הרגע, זה הלך והושתק. ובמקום זה חיפשו דתות מונותואיסטיות. מה זה דתות מונותואיסטיות? לפני שאתה מאמין באלוקים, דבר ראשון יש רק אחד. יש אלוקים אחד. למה יש אלוקים אחד? כי העולם שלנו זה לא אוסף של רגעים, שכל רגע זה משהו אחר. אלא יש פה איזה מכנה משותף שעומד מאחורי הכל. יש איזה היגיון על שעומד מאחורי כל התופעות. אם יש ברק, רעם וגשם, לך למדען ומסביר לך איך זה עובד. זה לא המון המון רגעים שכל רגע זה עולם אחר. יש פה מכנה משותף שעומד מאחורי כל החיים, וממילא הדתות המונותואיסטיות, התרבות שיונקת מהדתות המונותואיסטיות, זה בעצם תרבות שבאה ואומרת, העולם שלנו הוא אחדותי. יש איזה חידה, סוד אחד, שעומד מאחורי החיים, ואנחנו בתור בני אדם צריכים לשבת ולהקשיב, לברר, לחשוב, להעמיק חקר ולראות מאיפה החיים מגיעים. החיים זה לא גם וגם 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 וגם, אלא מאחורי החיים יש איזה מכנה משותף, שאם אני אחשוף אותו, אז כל הביטויים של החיים, הכל יהיה הרבה יותר נגיש ונחמד ונעים ונחמד ורגוע, ובלי שערות ובלי סתירות פנימיות. החיים זה חידה, אם נפתור אותה, הכל יסתדר. מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מההבנה האנושית שהחיים לא נמצאים ברגע, במפגש עם הרגע. החיים נמצאים באיזה אמת פנימית כזאת שעומדת מאחורי הכל, ולאמת הזאת יש אל אחד, לכן מאמינים באל אחד. המעבר בין הרבה אלים לאל אחד זה לא ש... חבל שיש הרבה, בוא נשים אחד. יש פה משהו עמוק שעומד מאחורי. איפה החיים נמצאים? החיים זה איזה סוד אחד שבוא נחפש אותו, או שהחיים זה המון 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 אלים שכל הזמן מצטרפים ודוחפים, וזה מאוד מגניב. דרך רגע ללכת לתפוס נקודות מאוד מאוד עמוקות שקיימות בתוך החיים שלך. אבל התרבות המערבית בטח הבינה שאם אתה רוצה להיות רציני ולהבין את עצמך, להבין את החיים, עזוב אותך מהחוויה הנקודתית, היא לא תוביל אותך לשום מקום. היא לא תוביל אותך לשום מקום. אם אתה רוצה לתקן את החיים ולהפוך את העולם למאושר, תנסה לחפש את החידה האחת שמסבירה את כל מה שנמצא בתוך החיים שלך. כמה שאתה יכול. ובשביל זה, מה צריך לעשות? צריך לשבת ולחפש קווים ארוכים. אתה לא יכול להקשיב שתי דקות ולהתחבר לאיזה נקודה שהיא הסוד שלך. הסוד שלך זה דבר שצריך בקווים ארוכים, במשך דורות, ללכת ולפתח תרבות, חשיבה, העמקה, כדי לנסות להתחקות, להקשיב. מה החיים שלך מחפשים? מאיפה זה מגיע? זה דורש המון המון שנים, המון דורות, המון חשיבה. ממילא התרבות האירופאית, מושכל ראשון, יש לנו, סגרנו חשבונות איתה כבר, אבל יש בה מול העבודה זרה איזה משהו מאוד מאוד אמיתי. הם קולטים שספרות ותרבות, משם תבוא הישועה. בלי זה, אתה תישאר פרימיטיבי, חי את הרגע. יש מלא סתירות פנימיות בתוכך, בין השכל, לרגש, לדמיון, לרצון, לגוף, לחומר, לרוח, לנשמה. אתה כולך פיצולים. למה? כי אתה לא מבין את הסוד שלך. כדי להבין את הסוד, חייבים ללכת ולפתח את זה דרך ספרות, דרך איזה ספר מהאל, דרך איזה תרבות מסוימת, חשיבה מסוימת, כיוון רוחני מסוים. כן.
הרבה, אבל אני מנה בכמה אלים, דווקא אתה נשמע טוב, שבכל סיטואציה יש כאילו קרבת אלוקים.
נכון. אבל זה קרבת אלוקים שהיא מאוד מאוד פרימיטיבית, והיא לא מקדמת אותך לשום מקום. כי ברגע הזה אתה מרגיש את זה, ואתה כולך בהרגשת על, וברגע הוא אתה מרגיש את ההוא, ואתה בהרגשת על, אבל איפה החיים נמצאים? בוא נאסוף את החיים, נעשה אותם חכם, נעשה אותם יעיל, וננסה לראות איך מייצרים צורת חשיבה שמתקנת את העצבים של הבן אדם, את היצרים של הבן אדם, ונייצר חברת תקינה, וכולם ביחד מפתחים את כל הצדדים של הזה, ומפתחים מדעי טבע ומדעי רוח, ולוקחים את החיים קדימה. כל עוד שהעולם היה עובד עבודה זרה, האכזריות הייתה מטורפת. עבודה זרה זה תמיד הולך ביחד עם גילוי עריות ורצח. זה הולך תמיד ביחד. ככה רואים בתנך, זה חייב ללכת ביחד. זה אקסטזות. כשאתה חי אקסטזות, אז אתה חי גם את האקסטזות המטורפות שלך. אתה חי את הרגע, אתה ממצא את כל היצריות שאתה יכול למצא עד תום. החוויה מטורפת, אבל זה חיים מטורפים. זה חיים שהולכים לקצה. זה בן אדם סוגל להקריב את הבן שלו למולך באיזה אקסטזה רוחנית. זה טירוף הדעת לחיות בעולם כזה. אפילו הנאצי הכי מתקדם לא נגע בבן שלו. הוא כן ירח את הבן שלו בבית שמה שחימם את הבית, ומה שחימם את המים של המקלחת של הבית, והמשרפות של יהודים. זה היה. אבל להקריב את הבן שלו, אין דבר כזה. אין. עולם של עבודה זרה זה עולם מטורף. עולם מושחת מאוד. יצרי מאוד. גס מאוד. זה אקסטזות, אבל זה אקסטזות שיש להם מחיר. בא עולם המתקדם ואומר, אנחנו רוצים לעצור את הטירוף הזה, בוא נחבר את הכל ונחפש איך הכל מגיע מאל אחד. בוא נחבר את הדברים, ננסה לסדר. גם הם לא הצליחו מי יודע מה, אבל הם קידמו את העולם. הרמב״ם אומר שהנצרות, כמה שאנחנו פה שיפדנו אותה מכל הכיוונים, הרמב״ם אומר שהנצרות זה התקדמות היסטורית בעולם, כי לצאת מהטירוף של עבודה זרה לדתות מונותאיסטיות, יש פה התקדמות עצומה בעולם. הרב צבידה קורא לזה טעות היסטורית, בצמח צבי בשתי מקומות לפחות, טעות היסטורית, ככה הוא קורא לנצרות, אבל הרמב״ם אומר, הדתות המונותאיסטיות קידמו את העולם שנות אור קדימה. אתה כבר לא יכול להיות פרא אדם, אתה רוצה להיות טוב. זה, 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 זה מקיף את החיים שלך. למה? כי אתה מבין שכל החיים צריכים להגיע ממקום אחד, שהוא צריך להיות טוב ואמיתי וצודק ומפותח ומתחשב. יכול להיות שהתעדוף שם הוא עדיין חולה, אבל זה הרבה 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 יותר מתקדם מהחוויה האקסטזית של העבודה זרה. רוב העולם המתקדם שראה את הנאורות הזאת הלך איתה, ככה קרה באירופה. הודו זה לא סין. הודו רואים את העולם המתקדם התרבותי ולא רוצים ללכת איתו. לא רוצים ללכת איתו. למה? הודו זה עד היום. זה פלא, אני לא מצליח להבין את זה. יש היום דוקטורים, מישהו סיפר לי, מישהו מהאוניברסיטה סיפר לי שהוא היה פעם באנגליה בשליחות מהאוניברסיטה, והייתה שם איזה הודית אחת שהייתה איזה פרופסור ללא יודע מה, לא למדעי הרוח, זה דוקטור, רופא או משהו, או חקר רפואי, לא יודע מה, והיא כל יום בשעה מסוימת הייתה יוצאת החוצה לפרה שלה, ללא יודע מה, עובדת עבודה זרה ממש, משתחווה לפסלים. ואיך בן אדם אינטליגנט משתחווה לפסלים בעבודה זרה כזאת פגנית עתיקה? לא יודע. אבל עד היום זה ככה, נכון? פרה עוברת בעוד, נתקעת באמצע הכביש, אף אחד לא צופר. נכון? קראתם ספרים על הודו? לא מכירו אותי. אז בהודו אף אחד לא צופר באמצע הכביש שהפרה עוברת, כי פרה זה אל. תצפור לאל שלך. אז יש פקק של שעה עד שהפרה תסכים ללכת. מה הסיפור שלכם? ככה זה עובד שם. למה הודו לא רוצים ללכת אחרי המערביות? כי בהודו מאוד מאוד חשוב להם, האב טיפוס שלהם, זה לקחת את הרגע ולנסות דרכו לחוות חוויות מאוד 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 עמוקות. דרך הרגע, דרך זה שאתה בריכוז מאוד מאוד גדול, הפקירים ההודים יודעים בריכוז מאוד 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 גדול להוריד את הפעימות לב שלהם מדופק שבן אדם בכושר נגיד 60, הם יכולים להוריד את זה ל-25, 20. איך אתה מצליח לראות? מישהי פה יודעת להוריד את הפעימות לב שלה? איך עושים את זה? זה ריכוז, דרך רגע. הם רוצים, הם מאמינים בזה שדרך הרגע אתה יכול לגעת בחוויות ובעומקים מאוד 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 גדולים. ודרך זה יש להם את הנירוונה שלהם, זה איזה ניתוק כזה, אתה בריכוז אדיר כזה. אתה יושב באיזה ישיבה מזרחית כזאת עם איזה בגד כתום ועוצם את העיניים ומתרכז, ובאמת מצליח דרך רגע לתפוס איזה עומקים מאוד 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 גדולים שהרגע שלך יכול לתפוס. ויש להם כוח. זה לא צחוק. בן אדם שמוריד את הדופק שלו לאפס, כמעט לאפס, יש להם כוחות. אי אפשר להגיד שלא. מפקיר ששוכב על מיטת מסמרים, ואם הוא טיפה זז עם הכתף, המסמר יתקור אותו. אתה חייב להיות בהרפיה מוחלטת. איך אתה מגיע לריכוז כזה שאתה בהרפיה מוחלטת? ניתוק מוחלט מכל מה שסובב, ואיזו הקשבה פנימית, פנימית, פנימית כזאת. יש שם כוחות אדירים. זה קונה אותנו, אנשי המערב, חבל על הזמן. מי לא מעניין אותו מה שקורה בהודו? זה חוויות מטורפות, אין מה להגיד. אבל בואו ננסה לראות מאיפה זה מגיע. זה שאריות של העולם הקודם של עבודה זרה. האדם, איפה הוא ימצא את השיא שלו? בחוויה הרגעית. דרך הרגע אתה יכול להגיע לחוויות רגעיות עמוקות מאוד בחיים. הרב קורא לזה באורות הקודש, אולי פעם ראינו את זה, אני לא זוכר. הוא קורא לזה הייאוש של הבודיסטים. הייאוש הבודיסטי. יש להם ייאוש מוחלט מכל מה שקורה פה. החיים כמו שהם כרגע עכשיו, זה ייאוש טוטלי. אין כלום בחיים. שום דבר לא מעניין. הכל אפס. הכל כלום. איפה מעניין? אם תתנתק מהחיים. תכנס פנימה. בעומק של העומק של העומק של החוויה הרגעית שלך, שם אתה תצליח לגעת באיזה משהו שיפגיש אותך עם עומקי. ייאוש טוטלי מהגוף של הבן אדם. ייאוש טוטלי מהחשיבה של הבן אדם. ייאוש טוטלי מהעולמות הבירוריים, העמוקים של הבן אדם. אין להם שום אמון ושום רצון לגעת עם השכל בתחושות העמוקות האותנטיות. התחושות העמוקות, כשאתה בורח מהחיים, בורח מהחשיבה, בורח מהחוויות, שם אתה תמצא עומק. לא את אלוקים. שם אתה תמצא עומק. שם תמצא עומק. וממילא הם אלופים בזה, יש להם את המנזרים שלהם, ואת את הריכוזים שלהם, וכל בן אדם נורמלי, לא יודע אם נורמלי, אבל כל, הרבה אנשים, אני לא יודע מה קורה היום אצל החבר'ה הזה, תגידו אתם, אבל עד לפני שעה, שלוש, ארבע, חמש שנים, בן אדם גומר את הצבא, או גומר את הזה, נוסע חצי שנה להודו להירגע. מה יש בהודו? יש שם איזה רוגע כזה, עוזרים לך להיפגש עם עצמך, מראים לך כל מיני כוחות, כל מיני יכולות, כל מיני ריכוזים, כל מיני זה. מי ממשיך לחיות את זה ככה עד 120? שואף לאפס, נכון? למה? כי כל בן אדם שרוצה לחיות, לחיות, לחיות פה בעולם, לחיות, להקים משפחה, לפרנס, לעבוד, לפתח את העולם, זה לא הולך עם הודו. הודו זה להתנתק. אז לפעמים אחרי שאתה באיזה חוויה כזאת של שלוש שנים בצבא, יש אנשים שולחים משם קצת להתנגות, קצת להתנתק, אף אחד לא לוקח את זה ברצינות, עד הסוף. אף אחד לא בונה את החיים שלו על זה, כי זה נוגד חיים. זה נוגד תרבות. זה נוגד בנייה לטווח ארוך. אין, לא, זה לא הולך, לא הולך עם זה ביחד. לכן אומר פה רבי יהודה הלוי, כל מה שאמרתי עכשיו זה הקדמה, רקע, עכשיו נקרא פה את הפסקה, נראה שבעצם לשם הוא נוסע. יש פה שיטה שהם בזים לאנשי ספרות, לאנשי תרבות. מה אתה בז? מה אכפת לך? תקרא. הם במאבק פנימי. יש להם יצר אורן. כמו שלנו יש יצר הרע, גם להם יש יצר הרע. מה היצר הרע שלהם? אם מישהו יצליח לעניין אותך ולהראות לך שחשיבה זה דבר אטרקטיבי, מושך, וסתם לחיות, ליהנות מהחיים, זה דבר מושך, זה דבר כיף, זה יצר הרע. כי הם שומרים על טהרת הטומה שלהם, על טומאת הטומה שלהם, כל הזמן צריך להחזיק ראש, החיים זה כלום. הגירויים של החיים, של הגוף, של הנחמד, של הכיף, של החשיבה, של בוא נחשוב לעומק ונגלה את הצופן של החיים. כל מי שמתחיל לדבר ככה בעוד ומה עושים לו, משתקים אותו. נכון? כמו שכתוב במשנה אצלנו, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אתה אומר מודים מודים, משתקים אותו. מי שמעיז להזכיר אלוקי, ספרות, חיים, עומק, מדע, בעוד הוא, משתקים אותו. למה צריך לשתק אותו? כי אם הרצון של הבן אדם פתאום מתעורר לחיות, אז אם הוא רוצה לחיות, אז הוא יגיד, רגע, איך חיים? אז זה פוצץ את הבועה שהם מנסים להיכנס אליה. הם מנסים לייצר איזה עולם פסטורלי כזה, שמה שמעניין אותך זה לחדור מהרגע למה שנמצא מעבר לחיים. אבל אם אתה תתחיל להיות אינטליגנט ותגיד, לא, רגע, יש חיים, בוא נקים עם, בוא נקים תרבות, בוא נתחיל לחשוב. ברגע שתתחיל לחשוב, כל החוויות האלה אין להן שום ערך. הן מאוד מאוד עמוקות, אבל הן לא בונות חיים. הן לא בונות שום דבר, הן לא מקדמות לשום דבר. הן דרך הרגע נותנים לך חוויה, איך היא תורמת לך לחיות? שתהיה רגוע, יופי. עם רגיעות לא בונים חיים. כדי לבנות חיים צריך רוח, מוטיבציה, אידיאל, רעיון. כדי לגלות את זה, אז אתה צריך תרבות, ספרות, להעמיק, לחפש. מה מניע את האנשים כדי ליצור חיים, לא להתנתק מהחיים. אז בא פה רב יהודה הלוי ואומר, הודו, הם לא מרגשים אותי. אני לא מתייחס אליהם בכלום. אני לא סופר אותם. לא כי אני בן אדם רע, אטום, שלא מעניין אותי כלום, וכל מי שאומר כמוני כנראה שהוא מושחת. אלא, הוא מסביר פה הסבר רציני מאוד, הוא מסביר את הריקושטים של זה. אבל המלך, הוא מכיר מה זה הודו, לא מתווכח. אין אצלהם מסורת. למה? כי מה זה מסורת? מסורת נולדת, מסורת הכוונה, יש לנו איזה מאפיין קולקטיבי, לאומי, שאנחנו הולכים במשך הדורות ומפתחים אותו ומעמיקים אותו ומנסים לקחת ולראות את העומקים שלו. אין אצלהם את זה. זה האיסור הכי גדול. למה? כי אנחנו רוצים להגיד, אין איזה משהו שמחבר את הכל לאיזה רעיון פנימי שאפשר לבנות את החיים אליו. אלא ההפך בדיוק, אנחנו רוצים להתנתק מהרצון לחיות ולחדור לרגעים הגדולים האלה, שם החיים נמצאים. ממילא איך זה בא לידי ביטוי בתרבות? אסור שיהיה מסורת. זאת אומה מופקרת. מה הכוונה מופקרת? הם מפקירים את הרצון הטבעי שלהם. כל בן אדם רוצה לחיות, רוצה להיות חלק מרעיון, חלק מאיזה מוטיבציה, חלק מאיזה רצון להוביל, לעשות, לקדם. יש לך גוף, יש לך חשיבה, תשתמש בזה. לא צריך להכריח אותך, זה טבעי, זה מוטבע בתוך האישיות של הבן אדם. הוא רוצה לעשות, ליצור, לקדם, לפתח. אצלהם זה המוקצה הכי גדול בעולם. מזה צריך לברוח. אין להם מסורת. לא יכולה להיות להם מסורת. הם מה מופקר? הם הפקירו את העולם האנושי, המתקדם, התרבותי, הבונה, היוצר, שקיים אצלהם. הם בורחים משם. זה האויב הכי גדול שלהם. לכן, זה ברור שאין להם שום מסורת, יש שם מלא מחלוקות. כל אחד ממציא לעצמו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לפני מיליון שנה, לפני 2 מיליון שנה, לפני 500,000 שנה, כמה מספר, מה? אתה באמת מעניין אותך מדע, מתי נברא העולם? הדבר האחרון בעולם שמעניין את הודו, זה להתחיל לבדוק דברים בעולם. זה נגד כל מה שהם מאמינים. זה נגד כל העניין שלהם להתחיל לחפש הכללות. מתי זה קרה ומתי הוא קרה, ולהתחיל לחקור ולבדוק. זה הפך כל התורה שלהם. אז איך הם אומרים שהעולם נברא לפני מיליון שנה? מאיפה הם יודעים? מה, הם בדקו? זה הדבר האחרון שמעניין אותם. אני לא סופר את מה שהם אומרים. הם עובדים על כולם. לא יכול להיות שיש שם אנשי מדע, כי כל הודו זה ההפך מהמדע. אנחנו רואים את זה גם היום. נכון, יש שם מיליארד הודים, אבל תרבות לא קיימת. קדמה לא קיימת. ארגון, סתם של המדינה. לא קם שם איזה מישהו אחד שיגיד, חבר'ה, בואו נארגן פה את העניינים קצת מערבית ונארגן פה מדינה. נארגן שיהיה כבישים, ושיהיה פה מערכת רפואית, שיהיה חשמל כמו שצריך. זה כמו, כלום, אין כלום. מדי פעם, לצערנו, אנחנו שומעים על תאונות שם, אנשים נוסעים שם על הערים במזרח, ופתאום נופלים לתאום. אף אחד לא שם גדר. אין גדר, לא מעניין אף אחד. למה זה לא מעניין אתכם? כי זה לא מעניין. החיים נמצאים בחוויה. החיים לא נמצאים בתרבות, בפיתוח, בעומק. ממילא זה מייצר אצלהם בוז. כשאתה בז למישהו, למה אתה בז לו? אתה חולק עליו, אתה חולק עליו. מה אתה בז לו? לבוז למישהו זה איזה קרב מאסף. אסור שחס ושלום, אבא אמינה מהבן אדם שאתה רואה תיכנס אליך. אז מה יגרום לך לייצר מחסום ששום דבר לא יחתור אליך? ברגע שאתה בז למשהו, אתה אומר איזה שפל זה, איזה עלוב זה, אין סיכוי שזה ידליק אצלך איזה נקודה רדומה שפתאום תתעורר. אז ממילא הם מוחקים את הספרות והם מוחקים את אלוקים, וגם אם יש ספרות, זה לא ספרות. זה לא ספרות שבאה באמת לחשוב ולפתח ולקדם ולהוביל ולקחת קדימה, אלא זה ספרות שיש בה קלות הדעת. מה זה קלות הדעת? אמרנו, הם החליטו שככה זה העולם, ועכשיו הם מראים את זה עם כל מיני שיטות ועם צורות חשיבה מאוד מאוד אינטלקטואליות ומאוד שמראות את היחס שבין האל לאדם, בין האדם לתוך העצמיות שלו, לתוך העומקים שלו. זה דרך אגב מצוי מאוד היום. מאוד מאוד מצוי היום, הסברה מאוד מאוד אינטלקטואלית, שההוגים הכי גדולים באירופה, גם השמרנים, גם הלא שמרנים, מה מקורות חשיבה שלהם, בין השאר, זה דברים במזרח. יש שם, הם לוקחים את החוויות הגדולות שלהם, את החיבור הפנימי של האדם לעצמו, שזה אנטי תרבות, והם צובעים את זה בהסברות מאוד מאוד אינטלקטואליות, מאוד מאוד מסבירות, אבל על מה זה יושב? זה בעצם לייצר אנשים שמחוברים לעצמם ומנותקים מהחיים, מנותקים מהעם, מנותקים מהמשפחה, מנותקים מהנורמליות שלהם. זה קליטות עומק 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 שהם נוגדי חיים. לכן אומר פה רבי יהודה הלוי, זה שהם אומרים לי, תשמע, לפני מיליון שנה יש לנו מסורת. עוד הוא במסורת זה תרתי דסתרי, אני אפילו לא מתחיל למצמץ. עזוב, אין לי מי לדבר. הם לא, לא יכול להיות שבן אדם שהוא אנטי מדע באידיאל, הוא יבוא ויגיד שיש לו משהו מסודר מדעית שלפני מיליון שנה נברא העולם. מה זה מעניין אתכם בכלל? הרי אתם לא משקיעים בזה כלום. אז למה באמת העודים כן סופרים לבריאת העולם? אומר פה רבי יהודה הלוי, זה קרב מאסף. למה? להודו אין חומה סינית. והעולם כל הזמן יגיד להם, נו, מה נסגר אתכם? אתם לא מבינים? אז הם חייבים לייצר לעצמם איזה קליפה של תשובה כדי להראות לדתות, נו, באמת, אתם חושבים שאנחנו כאלה טיפשים? גם אנחנו יודעים שהעולם נברא לפני מיליון שנה. גם לנו יש תירוצים, אבל הם לא באמת בדקו וראו והגיעו למסקנות. זה תת תרבות ללכת להודו. זה נוגד תרבות. כי תרבות פירושו של דבר, אני רוצה בזכות זה שאני מקשיב לחידה של החיים, לחיות יותר. להיות, לבטא את האני הפנימי שלי בחוץ שלי יותר. לבנות על פי זה אידיאלי, לבנות על פי זה מדינה, לבנות על פי זה רעיונות. זה תרתי דסתרי עם הודו, לא הולך ביחד. להפך. אלא מה? שיש שם חוויות ממקרות. נכון? אז חוויה זה דבר חשוב. זה מראה לבן אדם עומקים אדירים שקיימים אצלו. אבל איך שזה מתלבש בהודו, זה לא עוזר לבן אדם לגלות את עצמו ולחיות יותר טוב, אלא זה עוזר לבן אדם להתמכר לכל מיני הרגשות שאין איך לחבר אותם לחיים הרגילים של החיים. ממילא זה במקום לעודד את הבן אדם, לשמח את הבן אדם ולמלא אותו באנרגיות חיוביות של עשייה ושמחה, זה מכניס את הבן אדם בדיכאון. למה? כי במקדש של הודו, כשישבת עם אורז ושתי מקלות וזה בגד כתום וזה מבט תימוני על הפנים, הרגשת חוויות מאוד 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 עמוקות. רק כשאתה חוזר לחיים שלך, ליום יום, לעבודה, לבעל, לילדים, לחברה, מה אתה יכול לקחת מהחוויות האלה לחיים? אתה כל הזמן נזכר, אז זה גדול. אבל איך משם אתה לוקח אנרגיה לחיים הקטנים שלך? זה לא הולך. אז צריך ללכת למתן כל כמה שעות או כל כמה ימים כדי לברוח עוד פעם לאיזה משהו חווייתי שכמו סמים, נותן לך איזו תחושת היי כזאת שמראה לך, וואו, יש בחיים עומק, בוא תחיל את זה בחיים. אי אפשר, בהגדרה אי אפשר. זה לא בוא נפתח ואז אולי יגיע לחיים. זה מובנה מראש מהבסיס, בוא נתנתק כדי לגלות עומק. זה תרתי דסתרי ממה שאנחנו מחפשים. גם אנחנו מחפשים עולם פנימי, גם אנחנו מחפשים להקשיב לאני האמיתי שלי. אבל אני מחפש כוח רוחני שידליק לי את החיים, ימלא אותי אנרגיות, שמחה, יצירתיות, עשייה, אהבה לזה שאני צריך להיות עם הילדים שלי, ואני צריך להיות חלק מהעיר שלי וחלק מהעם שלי, ואני צריך לעשות מילואים, וצריך לעשות שירות לאומי, וצריך לעשות, לשלם מס הכנסה. אני שמח לעשות את זה. יש בתוכי איזה עולם פנימי שמבהיר לי את החיים. לא מנתק אותי מהחיים. בהודו זה בהגדרה, זה לא יכול להיות אחרת. כי הם בעצם באים ואומרים, האדם, הכוח שלו זה להתחבר לרגע, ודרך הרגע, בפנים שלו, תתנתק מהקליפות, בפנים אתה תגיע לזה נירוון הרוחנית כזאת, איזה מלאות כזאת. ושם אתה מרגיש שלם, וברגע שהחלום הנחמד הזה נגמר, אתה חוזר לעולם השחור, המתוקה, החסר ערכים. אז אתה יכול לשמור, יש כל מיני ספרים כאלה בשבוע ספר, תקראו, אל תקראו. איך לוקחים משם רעיונות שלא, אל תיתן לה מערביות, להשתלט עליך. שתלך אחרי הבוס שלך ותרוץ אחרי מטרות. בוא תזכור את הרוג הזה שיש שם בהודו ותחי יותר לאט. ואל תהיה מכור לחיים. זה איזה סוג של תרופות הרדמה כאלה, שאל תיקח את החיים קשה מדי. זה פתרון? זה אמיתי? זה בונה חיים? זה מקדם את העולם לאנשהו? זה מרדים את העולם. זה לא לוקח את זה לשום מקום. זה לא מייצר בן אדם שמאמין באידיאלים שלו, והוא שמח בהם, והוא פורח בהם, אלא בדיוק הפוך. איך אתה מוציא את האף מהמנזר בהודו, מוריד את הבגד הכתום, אתה חוזר לאיזה כלא. זה כל העולם פה, זה בית כלא אחד גדול. אז לכן רבי יהודה הלוי בא ואומר, מהודו לא תבוא ישועה. אני ממשיך עוד טיפה לסמך בית, בסדר? עד כמה שטענתי עליך, או טענתי, מהמון נבער מדעת, אתם רואים איך הוא קורא להודו. זה עכשיו המלך, המלך מזכיר, כל מילה מזכיר. יש פה המון נבער מדעת. מה זאת אומרת נבער מדעת? הם לא טיפשים, עוד שיש להם שכל. אבל זה לא מה שמעניין אותם בחיים, לחפש את מה החידה של החיים, כדי שאני אחיה יותר. אלא מה החוויה של החיים כדי שאני אתנתק יותר. אז יש פה המון נבער מדעת. ומבני אדם שאין אצלם הסכמה לדעה אחת, צדקת בתשובתך. התשובה שלך לא דו, קיבלתי. אין, לא צריך לספור אותם. זה לא מאיים בכלל שהם אומרים שהעולם נברא לפני מיליון שנה. קיבלתי. אולם מה טענה בדבר הפילוסופים, אשר הגיעו בחקירה ובעיון במדרגות שהגיעו, והם הלא הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו. והנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים או לאלפי אלפים, כי עם דבר שאין לו סוף. ופה יש פה בעיה קשה, שנשאר לנו 6 דקות ושיעור כדי לנסות להתמודד איתה. מה קורה כשיש סתירה בין תורה למדע? מילא הודו, אתה אומר, מה זה לא מדע, זה משחק פורי. בסדר, קיבלתי. אבל אריסטו, הרמב״ם קורא לו פסגת השכל האנושי. הוא לא פרייר. והוא אומר, יש לי הוכחות שהעולם הוא לא מיליון שנה, הוא לא מיליארד שנה, הוא אין סוף שנה, קדמון. התורה אומרת 5782 שנה. אבל אריסטו אומר, עזוב אותך מסורת, שכל, השכל, העולם קדמון. מה אנחנו עושים עם זה? יש 3 תשובות בשאלה הזאת. מה עושים כשיש סתירה בין התורה לבין השכל? שכל שכל, לא שכל פרייר, שכל רציני. יש שתי תשובות שהן מאוד מאוד קלות, ויש תשובה שלישית שבגללה הרמב״ם כתב את המורה נבוכים. נכון, המורה נבוכים, שמעתם על הספר הזה? מה הכוונה מורה נבוכים? מי עכשיו נבוך? כדי להיות נבוך, לא כל אחד נבוך. יש פה מישהי שמרגישה נבוכה? נבוך ממה? נבוך לא מפדיחה. זה לא בשביל זה הוא כתב את הספר. אלא, כשיש סתירה בין תורה למדע, יש שתי תשובות מאוד מאוד פשוטות. תשובה אחת אומרת, מי סופר את המדע? אלוקים אמר, נגמר, מה אכפת לי מה המדע אומר? לא סופר אותו בכלל. המדע, יופי, נו. תרגש מהמדע? המדע כל שבועיים מחליפים את התזה שלי. אז עכשיו אני אתפוס מהמדע. המדע זה שטויות, המדע זה אפס. לא צריך מדע, לא צריך כלום. תודה רבה. אין שאלה. אדם כזה הוא לא נבוך. הוא פשוט אומר, התורה צודקת, וזהו. יש בזה משהו יפה מאוד גם. התורה צודקת, ושלום על ישראל, נגמר. אבל יש מדע, יש קורונה, יש... לא מעניין אותנו כלום, שום דבר. כלום. יש תורה, וכל השאר לא מעניין. זה פתרון. אז אנשים כאלה אין להם שאלות. אין להם סתירה בין מדע לתורה, כי פשוט המדע לא מעניין. המדע זה אפס. יש כאלה שעונים תשובה בדיוק הפוכה. ואומרים, אם יש סתירה בין המדע לתורה, ברור שהמדע צודק, זה הוכחה. התורה, לא יודע. השתנו התוואים, לא יודע, יש כל מיני תירוצים. התורה פעם חשבה, היא לא חשבה לעומק, הם לא בדיוק הבינו. אז לכן הם הגיעו לכל מיני מסקנות הזויות. המדע אין יותר חזק מהשכל האנושי. השכל צודק, התורה עם כל הכבוד, היא חייבת ליישר קו עם השכל. אם כתוב בתורה שאדם שיש לו מום בגוף, שיש לו עוד אצבע, או חסר לו אצבע, או לא משנה, כל מיני מומים קטנים, הוא לא יכול להיות כהן שמשמש בקודש. ככה כתוב מפורש בפסוקים. אז יכול לבוא בן אדם שמכונה רב ולהגיד, זה פרימיטיבי, זה מפעם, מה פתאום שנפגע בבן אדם שבגלל שאין לו אצבע, או יש לו עוד איזה אצבע, או יש לו איזה פגם בגוף, בגלל זה נפגע בו והוא לא יהיה כהן? זה פרימיטיבי, אבל זה כתוב בפסוקים. אז מה אם זה כתוב? ברור שאנחנו צריכים ליישר קו מזה. נכון, שמעת על זה. אז זה אחד מירושלים שמכונה רב, שככה רצה לטעון. למה? כי ברור שמה שיש בתרבות היום זה הרבה יותר חזק ממה שכתוב בתורה. נו, התורה זה פעם, הם היו פרימיטיביים פעם. שני האנשים האלה, המכנה המשותף שלהם, זה שיש להם אחלה תשובה, אבל הם קיבלו במבחן 50, כלומר 0. נסביר מה הכוונה. הקדוש ברוך הוא שם בתוכנו שתי כוחות סותרים. אחד זה אמונה תמימה, עמוקה, חזקה בתורה, באלוקים. זה צד אחד שקם באישיות שלנו. יש לנו עוד צד באישיות שאנחנו עם שכל חזק מאוד. איך היינו שניהם ביחד? אז אם יש שאלה, אז יש כאלה שאומרים, בוא נעקור את היד, בוא נעקור את הלב, בוא נעקור חצי אישיות, ואז אין שאלות. בוא נעיף את השכל, אז הכל בסדר. אבל אתה עוקר את האישיות שלך, יש לך באישיות שכל, למה אתה עוקר אותו? הקדוש ברוך הוא נתן לך סתם שכל? סתם יש לך שכל? אז יש שיטה כזאת, אם יש סתירה, בוא נוותר על מי שפחות צריך, והכל בסדר, הכל בסדר. אתה מוותר או על אלוקים או על השכל. טוב. אבל מי שלא מוכן לוותר, כי הוא רואה שיש בתוכו שני צדדים, הוא רוצה את שניהם. אדם כזה הוא אדם נבוך. למה הוא נבוך? כי הוא לא מבין את עצמו. יש פה שאלה שהוא לא יודע מה לעשות עם זה. התורה אומרת 5,782, ואריסטו מראה עם לא זוכר מה, 15, שיש מיליוני שנים בבריאה. אז איך זה מסתדר? אז הם לא מבינים כלום. אז אתה בורח מהשכל. אז התורה לא מדויקת. אז אתה בורח מהתורה. איך חיים עם שניהם ביחד? בשביל זה הרמב״ם כותב את הספר מורה נבוכים. ספר מאוד קשה, מאוד לא פשוט. לא משנה עכשיו להיכנס לספר. זה ספר שלם שמנסה להראות איך התורה והמדע הכי מתקדם, לא רק שהם לא סותרים, הם משלימים אחד את השני. אם מעמיקים, מעמיקים, מעמיקים בתורה, ומעמיקים, מעמיקים, מעמיקים במדע. ובודקים את המדע עד הסוף. בצורה, עושים למראה, למדע MRI, וחותכים אותו לפרוסות דקות, 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 ורואים מה נכון. הרמב״ם חלק את אריסטו במה אתה צודק, יש לך הוכחה, למה יש לך הוכחה לא כל כך חזקה, למה אין לך הוכחה בכלל, למה אתה מדמיין, מה זה הפחדים שלך. הוא מפרק אותו לגורמים ומראה, תשמע, מה שאתה אומר שעולם קדמון, תרגיע, אין לך הוכחה. אין לך הוכחה. זה אולי קדמון, אולי גם לא, טוב, נדבר מה שנספיק פעם הבאה. זה מה שאתה. רבי יהודה הלוי, הוא לא הרמב״ם, גם לא כל בן אדם הוא הרמב״ם, הוא לא מפרק את האריסטו לגורמים ומראה איפה נקודות הכשל שלו. זה במורה נבוכים, בחלק השני בעיקר. שם הוא סוגר חשבון עם אריסטו ומסדר את העניינים. רבי יהודה הלוי יש לו פה שיטה אחרת. כמו שהוא עשה להודו, הוא גם ינסה להראות לנו שכל השיטה של יוון, הכל מתחיל מהשיטה. מה נקודת מוצא שלך? נקודת מוצא של יוון היא כזאת שממילא מביאה אותה לדברים שסותרים את התורה. אבל אם נסתכל עם אותו שכל של יוון, עם נקודת מוצא אחרת, אנחנו נראה שבכלל זה לא חייב לזכור את התורה. איך זה בדיוק עובד? זה בעזרת השם, שתהיה לנו סייעתא דשמיא, הפעם הבאה ננסה להתחיל ולסיים. כל טוב לכם.